الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי רבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום ראשון, ה' באדר תשפ"ג, מסכת נזיר, דף למד דלת. הדף הפותח את המחצית השנייה של מסכת נזיר. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבוע פרשת תצווה ופרשת זכור, תשפ"ג. חזל תקנו לקרוא בשבת זו את פרשת מחיית המלא כדי לזכור מעשה המלא, וסמכו על הפורים כדי להסמיך מחייתו למעשה האמן שהיה מזרו, וכדי להקדים זכירת מעשה המלא למחייתו. וכדי כתיב, הימים האלה נזכרים ונעשים. כך המשנה ברורה בסימן תרפ"ה, סעיף קטן א'. קריאת פרשה זו מן התורה, וחז"ל הגבילו את זמן קריאתה לשבת זו, וצריך לכוון לצאת ידי חובת מצוות קריאת פרשה זו מהתורה, בה נצטווינו לזכור מעשיו הרעים של עמלק כדי שלא יישכח הדבר מליבנו, ולא תיחלש האיבה כלפיו. וכדברי חז"ל, זכור בפה לא תשכח בלב. וכתב המשנה ברורה, כתיב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. והכוונה שלא לשכוח מה שעשה לנו עמלק, ונספר זה לבנינו ולדורותינו, ולומר להם, כך עשה לנו הרשע. ולכך נצטווינו למחות את שמו, כמו שכתב הרמב"ן בביאורו בספר דברים, פרק כ"ה, פסוק י"ז. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, הגאון החסיד והצדיק, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על משפחתו, משפחתנו, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית, אלא פרק הפותח בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי. פרק השינון, הסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת תרומה. יום שישי ג' באדר תשפ"ג. אז למדנו את דפים למד ב' ולמד ג' במסכת נזיר. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת שוב נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מי שנזר ועבר על נזירותו, כמה ימים ימנה כנגד הימים שעבר בהם, וכיצד צוברת משנתנו והתשובה לחכמים כנגד כל הימים שעבר בהם, ולרבי יוסי רק עד 30 ימים ולא יותר. והגמרא הסבירה שניתן לפרש את משנתנו כחכמים, ואפשר לבארה כרבי יוסי. שאלה שנייה, איזה דין לומדים מדברי בית שמאי לדברי בית הלל והתשובה, שאף שתמורה חלה בטעות מכל מקום, אם נעקרה הקדושה מהבהמה הראשונה, נעקרה גם מהתמורה. שאלה שלישית, מה הדין כשקרה לתשיעי עשירי בכוונה במעשר בהמה והתשובה, לרב נחמן לא חלה עליו קדושה, ולרב חיסדא ורבא בר אבונה חלה עליו הקדושה. שאלה רביעית, האם חורבן בית המקדש נקרא נוילד, ומדוע, והאם אפשר לפתוח בזה כדי להתיר את הנדר והתשובה? נקרא נולד, משום שאף שהיה ידוע באיזה שנה יחרב, לא היה ידוע באיזה יום, ולחכמים אין לפתוח בזה למי שנדר קודם שנחרב הבית. ונחום עמדי סבר מתחילה לפתוח בזה, וכן רבי אליעזר לפני שחזר בו. שאלה חמישית, באיזה אופן לכול עלמא אפשר לפתוח בחורבן בית המקדש ומדוע בתשובה? כשהוא תנאי נולד, והיינו ששואלים אותו, האם היה נודר אם היו אומרים לו שלא לנדור שמי חרב בית המקדש? ומשום שדבר זה, שיאמרו להם אנשים שכיחו. שאלה שישית, כשאמר אחד הרייני נזיר על מנת שאיש זה פלוני הוא, ושני אמר על מנת שאינו פלוני, מה דינם והתשובה? לבית שמי שניהם נזירים לבית הלל רק משנתקיימו דבריו לפי הסבר הגמרא, ולרבי טרפון אף אחד מהם אינו נזיר. שאלה שביעית, מה קשה בדברי בית הלל מי שלא נתקיימו דבריו ומה מבאר רב יהודה והתשובה? שהרי צריך להיות ההפך, שרק מי שנתקיימו דבריו יהיה נזיר ובאמת כך גורס רב יהודה. שאלה שמינית, כיצד מיישב הבית הקושייה הזו והתשובה שמדובר שחזרו בהם תוך כדי דיבור וכוונת בית הלל שמי שלא נתקיימו דבריו הראשונים הוא נזיר? שאלה תשיעית, מי שאמר הריני נזיר על מנת שיש בקרי הזה מאה קור ונמצא שנגנב הקרי, נגנבה הרמת התבואה, האם הוא נזיר ומדוע בתשובה? לרבי טרפון אינו נזיר שאין נזירות אלא להפלאה, ולרבי שמעון הרי הוא נזיר מספק. והשאלה האחרונה הייתה, כיצד שייך שיהיו במקרה, כגון במשנתנו, 9 נזירויות על אדם אחד? והתשובה, כשראה אדם אחד את כולם ואמר, נזירות הכל עליי. אלה הם הוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת תרומה. בדפים למד ב' ולמד ג' וגם קצת מתוך דף למד ד' במסכת נזיר. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי על עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ה' באדר תשפ"ג. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ד' במסכת נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף למד ב' עמוד ב', מן המשנה המצויה 12 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, היו מהלכין בדרך, ואחד בא כנגדן. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. התחלנו את תלמוד תורתנו בדף למד ב' עמוד ב' מן המשנה, למרות שדפינו היומי הוא דף למד ד', אבל בשים לב לעובדה שדף למד ג' עמוד א', בסך הכל הוא בין 6 שורות, ודף למד ג' עמוד ב' אין בכלל גמרא, כל מלא תוספותים. לכן אנחנו מתחילים מן המשנה בדף למד ב' עמוד ב', ונקיים את מצוות ושיננתם. בעזרת השם ובישועתו. המשנה שלפנינו מבארת את המשך דיני נזירות בטעות, ומביאה מקרה חדש. שניים שחולקים בדבר מסוים, וכל אחד מקבל נזירות על מנת שהוא צודק בדבריו. 6 בני אדם, כמבואר מהמשך המשנה, והתוספות בדיבור המתחיל 6, לכמן בדף למד ג' עמוד א', גורסים את המילה 6 בגוף המשנה. אבל המפרש גורס 2 בני אדם, כפי שנבין מהמשך דברי המשנה. אם כן, נגרוס כשיטת התוספות 6 בני אדם שהיו מהלכין בדרך, ואחד בא כנגדן, אחד בא מולם, ולא היה ידוע מיהו. ואמר אחד מהן, אחד מששת האנשים הללו, אמר שהבא כנגדנו הוא ראובן, והריני נזיר עם האמת כדבריי שזה ראובן, שזה פלוני. ואחד אמר והשני אמר שאדם זה אינו ראובן, והריני נזיר עם האמת כדבריי שאין זה ראובן, שאין זה פלוני. והשלישי אמר לשניים הראשונים, הריני נזיר עם האמת כדעתי, שאחד מכם בלבד שימצא צודק בדבריו, נזיר, ולא השני שנמצא שלא כדבריו. והרביעי, גם הוא אמר כמו השלישי, אלא שאמר את הפך דבריו. הוא אמר, הריני נזיר עם האמת כדברי שאין אחד מכם, שאחד מכם בלבד שימצא שאינו צודק בדבריו, אינו נזיר, אלא רק השני שנמצא כדבריו, יהיה נזיר. והחמישי אמר לשניים הראשונים, הריני נזיר עם האמת כדבריי, ששניכם נזירים, כיוון שכל אחד מכם קיבל נזירות, אף אם הוא לא יהיה צודק, אלא שתלה את הנזירות במה שהיה ודאי לו שהוא אמת. והשישי אמר לכל 5 הראשונים, הריני נזיר עם האמת כדברי שכולכם נזירים, כיוון שכל אחד מכם קיבל את הנזירות, אף אם הוא לא יהיה צודק, אלא שתלה את הנזירות במה שהיה ודאי לו שהוא אמת. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל שישה וכן הראש את המקרה במשנה. ואילו המאירי מפרש שהמשנה מדברת בשני מקרים. המקרה הראשון, שניים נחלקו אם האדם ההולך כנגדם הוא פלוני או לא, ואמר הראשון הריני נזיר אם הוא פלוני כדבריי, והשני אמר הריני נזיר אם אינו פלוני כדבריי. והמקרה השני הוא שאדם אחד הולך וסיעת בני אדם באה כנגדו, ואותו אחד קיבל על עצמו נזירות באחד מלשונות אלו, אם אחד מכם נזיר, או אם אין אחד מכם נזיר, או אם שניכם נזירים, דהיינו שיש בכם שני נזירים, או אם כולכם נזירים, ונמצא שלא נתקיימו דבריו. בשני המקרים הללו, נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם מי שלא נתקיימו דבריו הוא נזיר, משום שאף נזירות בטעות חלה או לא. אז לפי הסברו של התוספות את המקרה במשנה, חולקים בית שמאי ובית הלל ורבי טרפון בדינם של אנשים אלו. בית שמאי אומרים כולן נזירים, אף על פי שהנזירות הייתה בטעות ודבריהם סותרים זה לזה, שהרי השניים הראשונים מכחישים זה את זה, ודברי החמישי והשישי אינם יכולים להיות במציאות, אבל כיוון שדעתם הייתה לקבל את הנזירות בכל עניין, אף אם הם טועים, לכן הם נזירים. אלא מתוך שהיה ודאי אצלם שהם צודקים, תלו את הנזירות בדבריהם, ואנחנו הולכים אחר מחשבתם. ובית הלל אומרים, אף אחד משישה בני אדם אילו אינו נזיר, אלא רק מי שלא נתקיימו דבריו, שלא נמצאו דבריו נכונים. ורבי טרפון אומר, אין אפילו אחד מהם נזיר. אף אחד משישה בני אדם הללו אינו נזיר, משום שאין נזירות חלה, אלא כשברור וידוע לנודר בשעת קבלת הנזירות, שהוא אכן יהיה נזיר. אבל אם אדם מקבל את הנזירות על תנאי, לא ברור לו בשעת קבלת הנזירות שהתנאי יתקיים, והנזירות אינה חלה. וגם כאן לא היה ברור לאף אחד מהם בשעה שקיבל עליו את הנזירות אם האמת כדבריו הוא באמת יהיה נזיר, או שהוא לא צודק בדבריו הוא לא יהיה נזיר. ורבי טרפון למד זאת ממה שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב' איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, שצריך להפלי ולפרש דבריו בשעת קבלת הנזירות. כך תוספות בדיבור המתחיל ברבי טרפון. אבל מדברי רש"י במסכת סנהדרין בדף כ"ה עמוד א', וגם התוספות שם בדיבור המתחילה היא, משמע, שטעמו של רבי טרפון משום שזוהי אסמכתא, כלומר שלא התכוון לקבל על עצמו נזירות כלל, כיוון שתלה את הנזירות בתנאי שאינו בידו. או כדין משחק בקובייה כמבואר בגמרא שם. ומהפסוק לומד רבי טרפון שאסמכתא אינה הפלאה. ולולא הפסוק, היינו אומרים שגם אסמכתא היא בכלל הפלאה כמו ידות נזירות. והייתה חלה הנזירות. וכותבו התוספות, שאם הרביעי היה אומר לשניים הראשונים, הריני נזיר שאין שום אחד מכם נזיר, הוא היה נזיר גם לשיטת רבי טרפון. שהרי באמת אין אף אחד מהם נזיר, שהרי נזירות לא חלה, כשלא ברור לנודר שהוא נזיר. וממילא צודק הרביעי שאף אחד אינו נזיר. ומה שמבואר במשנה שגם הרביעי אינו נזיר, זה משום שמשמע מדבריו שאחד מהם כן נזיר, והוא לא יודע מי מהם הנזיר. מבארת המשנה את דין הנודרים במקרה שלא יתברר מי מהם צודק. ואילו המפרש כותב שהמשנה עכשיו מדברת במקרה חדש, שאדם אחד ראה איש פלוני בא כנגדו ואמר הריני נזיר אם זה שמעון. והבא כנגדו חזר לאחורה ולא יתברר אם הוא אכן היה שמעון או אדם אחר. אם כן אומרת המשנה, אם האדם שבא מולם הרתיע לאחוריו, חזר לאחוריו ולא נודע מי היה אותו אדם, אינו נזיר, אין אף אחד מהשישה נזיר. ואף שברור שדברי אחד מהם נכונים מכל מקום, כיוון שלא הוברר לבסוף דברי מי מהם נכונים, אין אף אחד מהם נזיר, משום שאין אדם מכניס עצמו לספק. והגמרא לקמן בדף ל"ד עמוד א' אומרת, שדברי המשנה הם בשיטת רבי יהודה הסובר שספק נזירות להקל, ולכן אנחנו אומרים שאין אדם מכניס עצמו לנזירות מספק. ודעתו הייתה שאם לא יתברר הדבר לבסוף לא יהיה נזיר. אומרת המשנה רבי שמעון חולק ואומר שספק נזירות להחמיר וכל אחד צריך להיות נזיר מספק, אלא שלא יוכל להביא קורבנות בסוף הנזירות ולגלח מחשש שמה הוא מביא חולין לעזרה. ועל כן התקינו שכל אחד יתנה לאחר מכן ויאמר, אם היה כדבריי, אם דבריי נתקיימו, הרי אני נזיר חובה, כלומר שאני נוהג את הנזירות משום שחובה עליי לנהוג כן מחמת נדרי. ואם לאו, אם לא נתקיימו דבריי, הרי אני נזיר נדבה. והוא מקבל עליו עכשיו נזירות חדשה, וממילא יכול להביא קורבן לאחר נזירותו ולגלח ממה נפשך, או משום נזירות חובה שקיבל על עצמו, ואם לא חלה עליו נזירות זו משום שלא נתקיימו דבריו, עושה כן משום הנזירות החדשה שקיבל עליו אחר כך. ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל רבי שמעון אומר, שרבי יהודה ורבי שמעון החלקו לשיטת בית הלל, שרק מי שנתקיימו דבריו הוא הנזיר. שרבי יהודה סבר שזה דווקא אם יתברר דברי מי נתקיימו, אבל באופן שלא נודע דברי מי נתקיימו, לא הכניס עצמו לנזירות מספק. ורבי שמעון סבר שאדם מכניס עצמו לנזירות מספק, כיוון שברור שדברי האחד נכונים ולכן צריך להתנות. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על דברי בית הלל שאמרו שמי שלא נתקיימו דבריו הוא הנזיר. מקשה הגמרא מי שלא נתקיימו דבריו, עמי אבי נזיר, מדוע חלה נזירות דווקא על מי שלא נתקיימו דבריו? הרי שיטת בית הלל היא שנזירות בטעות אינה חלה למקבל אותה, ועד הרבה רק על מי שנתקיימו דבריו לבסוף צריכה הנזירות לחול. מביאה הגמרא שני פירושים בדברי בית הלל. אמר רב יהודה, אמא, יש לי גרוס בדברי בית הלל שמי שנתקיימו דבריו עליו חלה הנזירות. ולפי זה הדין לבית הלל הוא שאחד מן השניים הראשונים הוא נזיר, מי שנמצאו דבריו נכונים, וכן השלישי והרביעי נזירים, משום שנתקיימו דבריהם, שהרי אחד מהראשונים נזיר ואחד אינו נזיר. אבל החמישי והשישי אינם נזירים, שהרי לא נתקיימו דבריהם. כך אומר המשנה למלך ברמב"ם הלכות נזירות פרק ב' הלכה ח'. מביאה הגמרא ביור נוסף שלפיו לא צריך לשנות את הגרסה במשנה. אומרת הגמרא בדף למד ג' עמוד א', אביי אמר, המשנה מדברת במקרה כגון דאמר הנודר הראשון בתוך כדי דיבור, שזה זמן לומר את המילים שלום עליך רבי ומורי, כדי שאלת שלום של תלמיד לרב. אז כגון דאמר הנודר הראשון בתוך כדי דיבור, לאחר שסיים לומר הריני נזיר שזה פלוני, אינמי לפלוני הוא אהבי נזיר, גם אם הבא כנגדנו אינו אותו פלוני, אהיה נזיר. כלומר שחזר בו מדבריו הראשונים שיתנה את נזירותו בכך, שהבא מולם זה פלוני, וקיבל על עצמו נזירות גם על הצד שהבא כנגדו אינו פלוני. ומה הביור בדברי בית הלל שאינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו? הביור הוא שלא נתקיימו דבריו הראשונים שיתנה את נזירותו בכך שזה פלוני, אלא נתקיימו דבריו האחרונים שקיבל עליו את הנזירות ללא תנאי, ולכן הוא נזיר אף אם לא נתקיימו דבריו הראשונים. וכותבים התוספות לכמן בדף למד ג' עמוד ב' דיבור המתחיל, מי שלא נתקיימו דבריו, לכן הראש, שאגב דבריהם חידשו בית הלל שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, והרי זה כאילו אמר את דבריו האחרונים בתוך דבריו הראשונים, וכמבואר במסכת נדרים בדף פז, ולכן אם חזר בו ותיקן עצמו בתוך כדי דיבור לדבריו הראשונים, דבריו האחרונים עיקריים וצריך לנהוג לפיהם. אבל המאיר מקשה על דבריהם של התוספות והראש, הרי עניין פשוט הוא זה שאם חזר בו דבריו האחרונים עיקר, ולא צריך להגיע לתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ולכן מפרש המאירי שכוונת הדברים שיתנה בדבריו על שני דברים לחיוב ולשלילה. כגון שאמר הריני נזיר על מנת שמי שבא מולי הוא ראובן ואינו שמעון. אז אם הוא אדם אחר זה שבא מולו לא ראובן ולא שמעון, אף שלא נתקיימו דבריו הראשונים שהרי אינו ראובן, מכל מקום נתקיימו דבריו האחרונים שאינו שמעון, ולכן הוא נזיר. ורק אם אותו אדם היה שמעון, אז זה שנזר בתנאי הוא אינו נזיר לשיטת בית הלל. והחידוש בדברים הללו שאף שלא נתקיים תנאו הראשון, מכל מקום הוא נזיר כיוון שנתקיים תנאו האחרון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה הרתיע לאחוריו, אם האדם שבא מולם חזר לאחוריו ולא נודע מי הוא היה אותו אדם, אינו נזיר. אף אחד מהשישה איננו נזיר. מבררת הגמרא, מי הוא התנא שבשיטתו נאמר הדין הזה? מדייקת הגמרא טעמה, הטעם שאינו נזיר הוא דווקא משום דהרתיע לאחוריו ולא נודע מי הוא, ולכן מקילים שאינו נזיר מספק. כמבואר בגמרא לכמן בדף למד א' עמוד א', אעתי לכמן, אבל אם הוא יבוא לפנינו אותו אדם, אז מי שנמצא כדבריו, אבי נזיר, הוא יהיה נזיר. מבררת הגמרא מני, בשיטת מי מהתנאים נאמר הדין הזה, ותוספות לכמן בדף למד א' עמוד א', ודיבור המתחיל הרתיע, גורסים כאן בהמשך לשון הגמרא כך, מני מי מהתנאים אמר את הדין הזה? אי כבית שמאי, אפילו בהרתיע לאחוריו אבי נזיר, שהרי לפי בית שמאי, בין מי שצדק בדבריו ובין מי שלא צדק בדבריו הוא נזיר. וכבית הלל נמי לו. זה גם לא הולך לשיטת בית הלל, משום שלדבריהם, אם היה אותו אדם בא לפנינו, מי שצדק בדבריו הוא נזיר, וממילא, בהרתיע לאחוריו, אם אותו אדם חזר על עקבותיו ולא נודע מי הוא, צריך להיות נזיר מספק, ובמשנה מבואר שאינו נזיר כלל. וממשיכה הגמרא את דבריה בדף ל"ד עמוד א', כי כשאנחנו הופכים עכשיו את הדף לדף ל"ג עמוד ב', מגלים שאין גמרא בעמוד הזה, אלא כל העמוד כולו תוספותים. אם כן, ממשיכים אנו את דברי הגמרא בדף ל"ד עמוד א'. הילמה, אם נאמר שדין זהו בשיטת רבי טרפון שבדבריו סיימה משנתנו את הדין הקודם, ולכן אמר רבי יהודה שאם חזר לאחוריו אותו אדם, אף אחד מהנודרים אינו נזיר, ונשאלת השאלה לפי שיטתו, אם האדם שבא כנגדם לא היה חוזר לאחוריו, האם הייתה חלה הנזירות? הרי כיוון דה בשעת הדקן נזר, כיוון שבשעה שקיבל את הנזירות, לא ידע נודר בבירור, אי פלוני הוא, והיא לא. האם הוא צודק בדבריו שהאדם הבא כנגדם, זה אותו פלוני, זה אותו ראובן שהוא חשב שזה הוא, או שזה לא אותו פלוני? אז מי חלה עלי נזירות? האם במקרה כזה חלה עליו הנזירות? והתניא בראשנין ובברייתא, המופיעה לקמן בדף סמך ב' עמוד א', וכן במסכת העירובין בדף פי ב', ובמסכת סנדרין בדף חף ה', ובעוד מקומות בשס, רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, אין אף אחד מהם מהשישה שקיבלו נזירות במשנתנו נזיר, אף אחד מהם אינו נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלה, כלומר שאין נזירות חלה, אלא כשברור וידוע לנודר בשעת קבלת הנזירות, שהוא אכן יהיה נזיר. שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר, שצריך להפלי ולפרש את הנזירות. אבל אם אדם מקבל את הנזירות על תנאי, לא ברור לו בשעת קבלת הנזירות שהתנאי יתקיים והנזירות אינה חלה. ובמשנה לא היה ברור לאף אחד מהשישה בשעה שקיבל עליו את הנזירות, האם האמת כדבריו הוא יהיה נזיר, או שהוא לא צודק בדבריו, הוא לא יהיה נזיר. ומשום כך, אי אפשר להעמיד את דין המשנה בעירתי על האחוריו, להעמיד את המשנה כדברי רבי טרפון. שרי מה המשנה מדויק, שאם לא היה חוזר אותו אדם שבא מולם לאחוריו, מי שהיה צודק בדבריו היה נזיר, אף על פי שלא היה ברור לו בשעה שקיבל את הנזירות אם הוא צודק. מחמת הדיוק הזה מעמידה הגמרא את דין המשנה בשיטת תנא אחר. אלא רבי יהודה דקריו, דין זה נאמר בשיטת רבי יהודה שאמר את שיטתו במקרה של קבלת נזירות בתנאי של קרי הרמת תבועה. דתניא, שנינו בברייתא, לאל בדף ח' וכן במסכת נדרים בדף י' עמוד א', האומר הרי אני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה 100 קור. קור זו עמידה הגדולה ביותר במידות חכמים, ממכילה 30 סאה. אז האומר הרי אני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה 100 קור, והלך לבדוק כמה תבועה יש בקרי, ומצאו את הקרי שנגנב או שנאבד, ולא ידוע אם היה בו 100 קור וחלה הנזירות, או שלא היה בו 100 קור ולא חלה הנזירות. רבי שמעון אוסר עליו את כל איסורי הנזירות, זאת אומרת שהוא נזיר משום שהנזירות חלה גם באופן זה, וכפי שהתבהר טעמו של רבי שמעון להלן, ורבי יהודה מתיר לו את איסורי הנזירות משום שהנזירות לא חלה באופן הזה, כיוון שאין אדם מכניס את עצמו לספק כשהוא מקבל נזירות, ובדעתו היה שאם לא יתברר תנאו לא תחול עליו נזירות כלל, וכוונתו לקבל נזירות רק אם יתברר שהוא נזיר ודאי. והטעם לזה משום שספק נזירות להקל, כמבואר בגמרא לאל בדף ח' עמוד א', ושם הגמרא מבארת את טעמו של רבי יהודה משום שאין אדם מכניס עצמו לדבר שספקו חמור מוודאו, כלומר שדינו כשהוא ספק חמור יותר מדינו כשהוא ודאי, ובנזירות מספק יהיה דינו חמור יותר מנזירות ודאי, כי בספק אינו יכול להביא קורבן ולגלח בסוף הנזירות, ולכן אדם לא מקבל את הנזירות על דעת כן ונזירותו בתהילה. וכמו כן במשנתנו שקיבל נזירות בתנאי שהאדם הבא כנגדם הוא פלוני, וראובן למשל, אם נודע לו אחר כך מי הוא אותו אדם והתברר שהוא צדק בדבריו, אז חלה עליו הנזירות. אבל אם האדם הבא כנגדם ירתיע לאחוריו, חזר על הקוו, חזר על עקבותיו ולא התברר האם אותו נודר בתנאי צדק בדבריו או לא, לא חלה עליו הנזירות, כיוון שלא התכוון שתחול עליו הנזירות מספק. אז אם כן, משנתנו היא כשיטת רבי יהודה. עכשיו מבארת הגמרא את טעמו של רבי שמעון, שחולק על רבי יהודה, שאף אם נגנב הקרי, הרמת התבועה או עבד, חלה הנזירות. רבי שמעון סבר, כיוון דאילו לא נגנב או עבד הקרי, דילמה אבו בי מהקור, ייתכן שהיו באותה הרמת תבועה מהקור, ובאופן זה הנודר שקיבל נזירות בתנאי שיהיו בו מהקור, אבי נזיר. אז הוא היה צריך להיות נזיר, אשתנמי. גם כעת שנגנב או עבד הקרי ולא ידוע אם היה בערימה תבועה זו מהקור או לא, אבי נזיר חלה נזירות על הנודר מספק, משום שספק נזירות, להחמיר. בסברת רבי שמעון איש אדם כן מכניס עצמו לספק כשמקבל עליו נזירות, וגם על דעת כן קיבל עליו את הנזירות. ולפי זה מבאר את הגמרא גם את שיטת רבי שמעון במשנתנו, והחנמי גם כאן בדין האמור במשנה שקיבל על עצמו נזירות, אם האדם שהולך מולם הוא פלוני וחזר אותו אדם לאחוריו, שאמר רבי שמעון שהוא נזיר מספק, אלא שצריך להתנות שאם אינו נזיר חובה יהיה נזיר נדבה, כדי שיוכל להביא את קורבנותיו ולגלח לאחר סיום הנזירות, אבל בלי התנאי הזה צריך לנהוג נזירות מספק ואין לו תקנה לעולם. אז טעמו הוא כיוון דאי עתה לקמן וידינן דפלוני הווי, כיוון שאם היה האדם בא לפנינו והיינו יודעים שהתקיים תנאו של הנודר והוא אכן פלוני, היה הנודר נזיר. השתנמי גם עכשיו באופן שחזר אותו אדם שבא כנגדו, חזר לאחוריו ולא ידוע אם התקיים תנאו של הנודר ואותו אדם הוא פלוני, או שלא התקיים התנאי ואותו אדם אינו פלוני, אבי נזיר חל עליו נזירות מספק, משום שספק נזירות להחמיר. עכשיו נחזור ונתמצת את דברי הגמרא מן המשנה בדף למד בית עמוד בית. שישה שהיו מהלכים בדרך ואחד בא כנגדם ואין יודעים מי הוא. ואמר אחד מן השישה, הרי אני מכיר את האיש הזה שהוא ראובן, ונדר בנזיר אם אכן הוא ראובן, והשני אמר הרי אני נזיר שאינו ראובן, לפי שנראה לו שאינו ראובן, והשלישי אומר לשניים הראשונים, הרי אני נזיר אם אחד מכם נזיר, והרביעי אמר, הרי אני נזיר אם אין אחד מכם נזיר, דהיינו שהוא דיבר כמו דברי השלישי, שסבר שאחד מן השניים הראשונים הוא נזיר, ואחד אינו נזיר, רק שהוא הפך את דבריהם, החמישי אמר לשניים הראשונים, הרי אני נזיר אם שניכם נזירים, והשישי אמר לכל החמישה, הרי אני נזיר עם כולכם נזירים, לבית שמי כולן נזירים, כיוון שנזירות בטעות, אבי נזירות, כיוון שגמרו בדעתם להיות נזירים. ומה שהוא אמר שזה איש פלוני, לפי שהוא סבר שהוא כדבריו. לבית הלל אינו נזיר, אלא מי שלא נתקיימו דבריו. ולרבי טרפון אין אחד מהם נזיר. כי נאמר בפסוק, איש כי יפלי, שצריך לפרש בפיו, וכיוון שאינו ברור לשניים הראשונים בשעת נדרם, מי זה שבא מולם, אינם נזירים. וכן השלישי שאומר אחד מכם נזיר, אינו נזיר, שהרי אין אחד מהם נזיר. וכן הרביעי אינו נזיר, משום שאמר, אין אחד מכם נזיר, ומשמע שאחר הוא כן נזיר. ואם אמר הרביעי לשניים הראשונים, הרי אני נזיר שאין שום אחד מכם נזיר, הוא כן יהיה נזיר. ולכן לא נקט במשנה, הרי אני נזיר, אם אין אחד משניים הראשונים נזיר, כיוון שלרבי טרפון, יחול עליו נזירות במקרה הזה. כך פרשו התוספות. סיימה המשנה ואמרה, חזר לאחוריו אותו אדם שבא מולם ולא נודע מי היה, אינם נזירים. והגמרה פרשה שהמשנה היא כדעת רבי יהודה שאמר שאין אדם מכניס עצמו לספק. ולרבי שמעון, ספק נזירות להחמיר, ולכן הם כן נזירים, רק יאמר כל אחד, אם היה כדבריי הרי אני נזיר חובה, ואם לאו הרי אני נזיר נדבה. וצריך לומר זאת כי מספק נזיר אינו יכול להביא קורבן בסיום נזירותו, כי שמה זה לא קורבן אלא חולין בעזרה. ואם כן לא יוכל לגלח, ולכן תקנו שיקבל על עצמו נזירות חדשה מספק. ונחלקו עליבא דבית הלל שסוברים שמי שנתקיימו דבריו אבי נזיר של רב יהודה, היינו כשנודע לבסוף דברי מי נתקיימו, אבל אם אותו אדם שבא מולם הרתיע לאחוריו, והם לא זיהו אותו, אינו נעשה נזיר מספק. ולרבי שמעון, גם כשנשאר ספק נעשה נזיר, כיוון שברור שנתקיימה נזירות של אחד מהם, ולכן צריך להתנות. לאחר מכן אמרה הגמרא, שנינו במשנה שבית הלל אומרים שאינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו. אז לרב יהודה צריך לגרוס מי שנתקיימו דבריו, והבאי פירש המשנה מדברת שאותו נודר נזירות על תנאי, מדובר שחזר בו תוך כדי דיבור ואמר הרי אני נזיר אם הוא ראובן, וחזר ואמר אם הוא לא ראובן אהיה נזיר. ולא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו האחרונים. ואגב זה מחדש את המשנה, שלדברי בית הלל חלה נזירות משום שחזר בו תוך כדי דיבור. עוד אמרה הגמרא שנינו במשנה שאם הרתיע האדם שבא מולם לאחוריו, אינו נזיר. דייקה הגמרא, שאם כן היה בא לפנינו, הרי הוא נזיר. והמשנה היא לא כשיטת בית שמי, שלשיטתם אפילו בהרתיע לאחוריו נעשה נזיר. וכן המשנה לא כשיטת בית הלל שלשיטתם כיוון שאם היה בא והיו מזהים את האדם הזה, אז מי שנתקיימו דבריו נעשה נזיר. אז אף כשאותו אדם הרתיע לאחוריו סבא לכיוו ולא זיהו אותו, נעשה נזיר מספק. וכן המשנה לא כרבי טרפון שאמר שאם אינו מפרש את הנזירות בשעה שנדר אינו נזיר. לטניה שנינו בברייתא שאמר רבי יהודה משום רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. לכן אמרה הגמרא שהמשנה היא כרבי יהודה שסובר שאין אדם מכניס עצמו לספק. לטניה שנינו בברייתא האדם שאמר הריני נזיר על מנת שיהיה בקרי בערימת התבואה הזו מאה קור והלך ומצא שנגנבה הערימה הזו או שנאבדה, לרבי שמעון הוא נזיר ולרבי יהודה הוא מותר, הוא לא נזיר, כיוון שמספק לא מקבל נזירות. אז כמו כן במשנתנו, אם הרתיע אותו אדם שבא כנגדם לאחוריו, אינו נזיר מספק, ורק אם בא לפנינו, הרי הוא נזיר. ולרבי שמעון אסור מספק, כיוון שאם לא היה הקרי נגנב, שמה היה בו מעקור, והוא היה נזיר. הוא הדין במשנתנו, הוא נזיר, שמה אם אותו אדם שבא כנגדם, היה כן מגיע אליהם, והיה מזוהה, והיו רואים שזה פלוני, ולכן הוא נזיר מספק. זוהי התמצית של מה שלמדנו מן המשנה בדף למד ב' עמוד ב', שעוסקת באיום ההלכים בדרך ואחד בא כנגדם, ועד למשנה בדף למד ד' עמוד א', וכעת הגענו אל המשנה האחרונה בפרק החמישי במסכת נזיר, בדף למד ד' עמוד א'. המשנה מביאה אופן נוסף של תנאי בנזירות, ובדומה למשנה הקודמת שכמה אנשים חולקים על דבר מסוים, וכל אחד מהם מקבל נזירות עם האמת כדבריו. אומרת המשנה, שישה בני אדם שכל אחד מהם ראה את הקוי, בעל חיים הקרוי קוי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה, ובמסכת חולין בדף פי עמוד א', נחלקו התנאים מהו קוי, עוקבי, כף וו יוד. יש אומרים שקוי זה אי לבר, ויש אומרים שזה ולד הנולד מן התאיש ומן הצבייה. ורבי יוסי אומר, בריאה בפני עצמה. ולא הכריעו בחכמים עם מין חיה או מין בהמאי. ורבן שמעון גמליאל אומר, מין בהמאי. וכותבים התוספות לאל בדף למד ג' עמוד א', דיבור המתחיל ראה, שהמשנה כאן היא בשיטת רבי יוסי, שקוי הוא ספק חיה וספק בהמה, ולפי רבי יוסי דינו לחומרה כשתיהן, כחיה לעניין שחייב בכיסוי אדם, אחר שחיטתו, וכבהמה שאסור לאכול את החלף שלו, וכן אסור בארבעה, גם עם חיה וגם עם בהמה. אם כן אומרת המשנה, שישה בני אדם שכל אחד מהם ראה את הקוי, את הבעל חיים הקרוי קוי שהוא ספק חיה ספק בהמה, ואמר אחד מהם שהקוי הוא מין חיה ולא מין בהמה. והריני נזיר עם האמת כדבריי שזה שהקוי הוא מין חיה ולא מין בהמה. והשני אמר שקוי הוא מין בהמה, והריני נזיר עם האמת כדבריי שזה הקוי אינו מין חיה אלא מין בהמה. והשלישי אמר אף הוא כמו השני, אלא שהפך דבריו. ואמר הריני נזיר עם האמת כדבריי שזה שהקוי הוא מין בהמה ולא מין חיה. והרביעי אמר כמו הראשון, אלא שהפך דבריו ואמר הריני נזיר עם האמת כדבריי שאין זה בהמה, שהקוי אינו מין בהמה אלא מין חיה. והחמישי אמר הריני נזיר עם האמת כדבריי שזה שהקוי הוא גם מין חיה וגם מין בהמה. והשישי אמר הריני נזיר עם האמת כדבריי שאין זה שהקוי הוא לא חיה ולא בהמה, לא מין חיה ולא מין בהמה. ומשמעות דבריו שהקוי הוא בריאה בפני עצמה ואסור בארבעה, בין אם חיה ובין אם בהמה. ויחד עם השישה אנשים אלו היו עוד שלושה אנשים נוספים שאחד מהם אמר הריני נזיר עם האמת כדבריי, שאחד מכם בלבד שהוא צודק בדבריו נזיר, אבל האחרים שאינם צודקים בדבריהם אינם נזירים. והשני אמר הריני נזיר עם האמת כדבריי שאין אחד מכם, שאחד מכם שימצא שאינו צודק בדבריו אינו נזיר. והשלישי אמר, הריני נזיר עם האמת כדבריי שכולכם נזירים מספק, הרי כולם נזירים מספק. זוהי המשנה שלנו, בדף למד ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיום הפרק החמישי במסכת נזיר. פרק שמסתיים בדף למד ד' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד. מביאה הגמרא מחלוקת של ברייתות בביור משנתנו. תני חדה בברייתה אחת שנינו שהמשנה מדברת בתשעה נזירים שיתנו נזירותם בדבר מסופק. ותני עידך בברייתה אחרת שנינו שהמשנה מדברת בתשע נזירויות שחלות על אדם אחד מספק. מקשה הגמרא לברייתה השנייה, ביש למה תשעה נזירין? את הברייתה הראשונה שמבארת את המשנה בתשעה נזירין אפשר להבין שמדובר כגון דאב וגברי תפי, שהיו הרבה תשעה אנשים דאיתפיס ואזיל בי, שכל אחד מהם תפס והתנה נזירותו בדבר מסופק, ולכן כולם נזירים מספק. אלא הברייתא השנייה שמבארת את המשנה, בתשע נזירויות לחד גברה, בתשע נזירויות שחלות על אדם אחד מספק, הברייתא הזו אינה מובנת, איך היא משכחת לה? איך ייתכן שיהיו על אדם אחד תשע נזירויות מספק? שהרי בישלה משית משכחת לה. שש נזירויות אפשר להבין איך הן חלות על אדם אחד כדתנן? כאין מה ששנינו במשנתנו, ומדובר שאדם אחד אומר את שש קבלות הנזירות השנויות במשנה, כגון שראה את הקוי, ואמר הריני נזיר שזה חיה, והריני נזיר שאין זה חיה, והריני נזיר שזה בהמה, ושאין זה בהמה, שזה חיה ובהמה, שאין זה לא חיה ולא בהמה. אבל תלעת שלוש הנזירויות האחרונות המבוארות במשנה, איך היא משכחת לה? איך ייתכנו שיחולו באדם אחד? והרי לא שייך שיאמר הריני נזיר שאחד מכם נזיר. שאין אחד מכם נזיר, שכולכם נזירים, הרי אין שם עוד אנשים מלבדו, ועל מי הוא אומר אחד מכם וכולכם? תרץ את הגמרא איך ייתכנו תשע נזירויות באדם אחד, אמר רב שישת. לפי הברייתא הזו יש להעמיד את משנתנו כגון דאמר אותו אדם לאחר שראה שתשעה אנשים תפסו ויתנו נזירותם בקוי, הוא אמר הרי אני נזיר ונזירות הכל עליי, כלומר שכל דיני הנזירות שיש עליכם יחולו עליי, וחלו עליו תשעה ספיקות של נזירות. כותב הראש שזה רק לפי בית הלל, ולפי בית שמאי חלות עליו תשע נזירויות בוודאי. כמבואר במשנה לאל בדף למד בית עמוד בית. כתבו התוספות, בדיבור המתחיל כגון דאמר, שלשיטת בית הלל, אם ירצה לתקן את עצמו יתנה ויומר, אם חלו עליי תשע נזירויות חובה מוטב, ואם לא, הרי עליי מעטה תשע נזירויות נדבה. וכך הוא יוכל בסיום הנזירויות, להביא קורבנות ולגלח ולסיים את הנזירות שלו. אדרן הלך בית שמאי, אדרן הלך בית שמאי, שם הפרק החמישי במסכת נזיר, פרק שמסתיים בדף למדלת עמוד א', אדרן הלך בית שמאי, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הענקית את הפרק החמישי במסכת נזיר, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי, במסכת נזיר, פרק ששמו שלושה מינין, פרק שתחילתו ארבע שורות לפני סוף דף למדלת עמוד א'. פרק זה עוסק בדברים האסורים על הנזיר ובדברים שהוא חייב בהם, ומחולק הפרק לארבעה חלקים. א', הדברים האסורים על הנזיר שהם להיטמע למתים תגלחת ואכילת ושתיית ענבים והיוצא מהם. ב', דין הנזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו. ג', דין הנזיר שישלים את נזירותו בטהרה. ד', אם היה פסול בקורבנות של הנזירות, מה דינו של הנזיר? המשנה פותחת את הפרק השישי, מבארת את הדברים שהנזיר אסור בהם, ובפרט את האיסור לאכול ולשתות ענבים והיוצא מהם. אומרת המשנה שלושה מינים, שלושה עניינים, אסורים בנזיר. ומסביר השושנים לדוד, מדוע נקט התנא לשון מינין ולא כתב שלושה דברים, והוא מתרץ ששלושת האיסורים הם שלושה סוגים. טומאה היא איסור שהוא מחוץ לגופו, תגלחת היא איסור שהוא על גבי גופו, והיוצא מן היין הוא איסור בתוך גופו. וכתב שלפי זה מבואר גם מדוע נקט התנא את סדר האיסורים שלא כמו הסדר שהם כתובים בתורה, משום שהתנא נוקט את הסדר לפי סוג האיסור, טומאה מחוץ לגופו, תגלחת על גבי גופו, והיוצא מן היין בתוך גופו. אם כן, שלושה מינים, שלושה עניינים אסורים בנזיר, ואילו הם, הטומאה שנזיר אסור להיטמע למתים, שנאמר על נפש מת לא יבוא, והתגלחת שנזיר אסור להתגלח, שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, ככה תוספות בדיבור המתחיל שלושה, והראש כתב שהאיסור נלמד מתחילת הפסוק, תער לא יעבור על ראשו, והיוצא מן הגפן, שנזיר אסור לאכול או לשתות ענבים וכל מה שיוצא מהם, שנאמר וענבים לחים ויבישים לא יאכל, מבארת המשנה את דיני איסור היוצא מן הגפן. אומרת המשנה בכל היוצא מן הגפן, בין ענבים מלחים או יבישים ובין חרצנים וזגים, מצטרפים זה עם זה. שאם אכל מכל אחד מהם פחות מכשיעור, ויש בכולם ביחד כשיעור לוקה. ומבואר בגמרא לקמן בדף למד זין עמוד ב' שדין זה נלמד מהפסוק, מכל אשר יעשה מגפן היין, שבא ללמד שכל איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה. אומר השפת אמת, שמשמע מדברי התוספות והראש שרק אוכלין מצטרפים זה עם זה, אבל משקין אינם מצטרפים עמהם. אבל המפרש וכן המאירי כתבו, שאף אוכלין ומשקין מצטרפים. ואינו לוקה על האיסור של מכל אשר יעשה מגפן היין, כיוון שאין לוקים עליו שבכללות, וצריך להטרות בו על כל מין ומין, ואם יתרו בו רק על מין אחד, אינו לוקה, כיוון שבמין זה לבדו אין שיעור כזית. כך אומר המנחת חינוך במצווה שין סמחת, עוד חי. מבארת המשנה מהו השיעור שחייבים עליו מלכות, באכילת דברים היוצאים מן הגפן או בשתיית משקין היוצאים מן הגפן. אומרת המשנה ואין חייב מלכות עד שיוכל מן הענבים או מן החרצנים או מן הזגים כשיעור כזית. והוא הדין לגבי שתייה שאינו חייב עד שישתה שיעור כזית, זו דעת משנה אחרונה. והדרך לשער כזית במשקין היא שממלא כוס ביין עד גדותיו ומביא זית ושוקעו בכוס, ביין שנשפח ממנו הוא שיעור כזית, ואם שתה פחות מזה פטור. כך תוסות לקמן בדף ל"ח עמוד ב', דיבור המתחיל ואינו. אבל אומרת המשנה, משנה ראשונה אומרת, שאינו חייב מלכות עד שישתה רביעית יין, והוא הדין באכילה שאינו חייב עד שיוכל כשיעור רביעית. המשניות שלפנינו סודרו על ידי רב יהודה הנשיא, אולם נאמרו במשך הדורות, החל מתקופת אנשי הכנסת הגדולה, כ-500 שנה קודם רב יהודה הנשיא, ואילך. כאן מביאה המשנה דעה קדומה וקוראת אותה משנה ראשונה. אם כן, אבל משנה ראשונה אומרת שאינו חייב מלכות עד שישתה רביעית יין, והוא הדין באכילה שאינו חייב עד שיוכל כשיעור רביעית. אבל תוספות לקמן בדף ל"ח עמוד ב' דיבור המתחיל ואינו כתבו בשם רבינו תם, שמשנה ראשונה ומשנה אחרונה נחלקו רק לגבי שתייה, שלפי משנה ראשונה משערים ברביעית כשאר איסורים שבתורה, ולפי משנה אחרונה ורבי עקיבא משערים בכזית. אבל לגבי האכילה גם משנה ראשונה מודה ששיעורה בכזית. וטעם מחלוקתם מבואר בגמרא לקמן בדף ל"ח עמוד ב', שמשנה ראשונה סוברת שלומדים כל איסורי נזיר משתייה ששיעורה ברביעית, ובשתייה כתוב שיחר, ולומדים מביאת מקדש שכתוב בה שיחר ושיעורו ברביעית. לכן גם אכילה שיעורה ברביעית. ורבי עקיבא הסובר כמשנה אחרונה, סובר שלומדים כל איסורי נזיר מאכילה, כיוון שלגבי אכילה נאמר, והענבים לחים ויבשים לא יאכל, ובב מוסיף על עניין ראשון, שגם מה שנאמר לאל וכל משרת ענבים לא ישתה, דינו כמו באכילה. ואכילה בכזית כמו בכל האיסורים שבתורה, ולכן גם שתייה שיעורה בכזית. אומרת המשנה רבי עקיבא אומר אפילו שרה פיתו ביין ויש בה בפת כדי לצרף שיגיעו שניהם יחד היין והפת לשיעור כזית חייב מלכות משום שיתר מצטרף לאיסור. הפת שהיא יתר מצטרפת ליין שהוא איסור. וסובר רבי עקיבא כמשנה אחרונה שבין אכילה ובין שתייה שיעורן בכזית. וטעמו מבואר בגמרא לקמן בדף ל"ז עמוד א' שלומד דין זה ממה שנאמר בנזיר וכל משרת ענבים לא ישתה, לומר שאף אם אין ביין עצמו כשיעור, כיוון שיש בפת עם היין כשיעור, לוקה, משום שיתר מצטרף לאיסור. מבארת המשנה דין נוסף, וחייב מלכות על היין בפני עצמו אם שתה ממנו כשיעור, ועל הענבים בפני עצמן אם אכל מהם כשיעור, וחייב מלכות אף על החרצנים בפני עצמם, ועל הזגים בפני עצמם אם אכל מכל אחד מהם כשיעור. ועיקר החידוש בדברי תנא קמא הוא שחייב על החרצנים אף אם אכלם לבדם, ועל הזגים אף אם אכלם לבדם. להוציא משיטת רב לזר בן עזריה שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג, ככה תוספות בדיבור המתחיל וחייב. אבל השיטה מקובצת אומר שעיקר החידוש בדברי תנא קמא הוא שאם אכל ענבים וחרצנים וזגים בבת אחת חייב שלוש, כיוון שכל אחד הוא איסור בפני עצמו. ואף שעל כל איסורים שבתורה אין לוקים אלא אם אכלם בדרך אכילתם, כמבואר במסכת פסחים בדף כ"ד עמוד ב', ואם אינם ראויים לאכילה נחשב שלא כדרך אכילתם, וחרצנים אינם ראויים לאכילה, כמבואר בתוספות בדיבור המתחיל מחרצנים, מכל מקום לוקה על אכילת חרצנים, משום שנאמר במפורש בתורה שיש על זה איסור לב, אף על פי שאינם ראויים לאכילה. כמו בגיד הנשה, כמבואר במסכת חולין, בדף צדי בית עמוד בית, שאף על פי שהוא כעץ באלמה, התורה אסרתו. כך המנחת חינוך במצווה שין סמחת, עוד תזיין. אומרת המשנה, רב לזר בן עזריה חולק ואומר, אין חייב על חרצנים וזגים לבדם, עד שיוכל שני חרצנים וזג שלהם, אפילו אם אין בהם שיעור כזית. מבארת המשנה מהם חרצנים ומהם זגים. אילו הן חרצנים, ואילו הן זגים, החרצנים אילו החיצונים, קליפת הענבים, והזגים אילו הפנימיים, הגרעינים של הענבים, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר להפך. החרצנים אילו הגרעינים, והזוג זה הקליפה החיצונית. אומרת המשנה בסימן לדבר שלא תטעה, שזג הנאמר בענבים הוא כזוג, כמו פעמון של בהמה שנותנים בצברה, שהחלק החיצון של הפעמון נקרא זוג, והחלק הפנימי נקרא אינבל, וכן הוא בענבים שהחלק החיצון נקרא זג. זוהי המשנה שלנו, הפותחת הפרק השישי במסכת נזיר, משנה שתחילתה בדף למד ד' עמוד א' וסיומה בדף למד ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלושה מינים אסורים בנזיר, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן. מדייקת הגמרא ממה שכתוב במשנה יוצא מן הגפן ולא כתוב גפן עצמו, שהוא חידוש יותר גדול, אומרים התוספות בדיבור המתחיל גפן, משמע שיוצא מן הגפן אין, כן נאסר לנזיר, אבל גפן עצמו כגון העלים והלולבים של הגפן לא, לא נאסר לנזיר, ואם כן מתניתן המשנה היא דלא כדעת רבי אליעזר. דתניא נאמר בברייתא, רבי אלעזר אומר, ובתלמוד הירושלמי גורסים רבי אליעזר אומר, כשאסרה תורה על הנזיר את היוצא מן הגפן, אפילו עלין ולולבין של הגפן במשמע, שגם הם אסורים באכילה. מביאה הגמרא לשון אחרת בדיוק המשנה, איקא דאמרי לה הסיפא, יש שמדייקים שמשנתנו אינה כרב לזר, מהסיפא של המשנה. שנינו במשנה בסיפא שהנזיר אינו חייב אלא עד שיוכל מן הענבים כזית, משמע שרק אם אכל מן הענבים כזית אין, כן הוא חייב, אבל אם אכל כזית מהגפן עצמו לא, אינו חייב. ואם כן מתניתין, המשנה היא דלא כדעת רבי אלעזר, דתניא נאמר בברייתא רבי אלעזר אומר, כשאסרה תורה על הנזיר את היוצא מן הגפן, אפילו עלין ולולבין של הגפן במשמע, אסורים עליו באכילה. כעת מבארת הגמרא את מחלוקת החכמים במשנה ורבי אלעזר. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו חכמים הסוברים שעלים ולולבים מותרים לנזיר, אל מול רבי אלעזר הסובר שעלים ולולבים אסורים לנזיר. מבארת הגמרא שנחלקו במידות שהתורה נדרשת בהן. רבי אלעזר דריש דורש את התורה בצורת ריבויי ומיעוטי, ריבועים ומיעוטים, ורבנן דרשי, רבנן דורשים את התורה בצורת כלל ופרטי, כללים ופרטים. וביאור המחלוקת בין מי שדורש ריבועים ומיעוטים למי שדורש כללים ופרטים הוא, שמי שדורש כלל ופרט לומד שכאשר התורה אומרת כלל ואחר כך פרט, הפרט הוא פירושו של הכלל. ומפרש שלא בא הכלל לומר אלא את הפרט, ולכן כשיש רק כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ואם אחר כך חזר הכתוב וכלל, דהיינו כלל ופרט הוא כלל, אז זה בא לרבות בכלל השני את כל משהו כעין הפרט, דומה לפרט. לעומת זאת, מי שדורש ריבוי ומיעוט לומד, שכאשר התורה אומרת ריבוי ואחר כך מיעוט, אין המיעוט מפרש את הריבוי, אלא הריבוי בא לרבות את הכל והמיעוט בא למעט, שלא כל הדברים מתרבים אלא רק הדברים הדומים למיעוט, ולכן כשיש ריבוי ומיעוט ממעטים את מה שאינו דומה למיעוט, אבל הדברים הדומים למיעוט לא מתמעטים, משום שגם אחר המיעוט, הריבוי כולל עדיין את הכל חוץ ממה שנתמעט. וכשבא אחר כך ריבוי נוסף, דהיינו שהכתוב נאמר בדרך של ריבוי מיעוט וריבוי, זה בא לרבות אף את מה שאינו דומה למיעוט, ומגלה לנו שלא בא המיעוט אלא למעט דבר אחד. כך הסברו של רשי במסכת סוכה בדף נון עמוד ב', לגבי ההבדל, האם לומדים דרך כלל ופרט וכלל, או דרך ריבוי מיעוט וריבוי. אם כן מבארת הגמרא, רבי אלעזר דריש בצורת ריבויי ומיעוטי, ולכן הוא דורש את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי איסורי נזיר כך, שכתבה התורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ג' מיין ושיחר יזיר, מעט הכתוב שדווקא יין ושיחר אסורים לנזיר ולא כל היוצא מן הגפן. ולאחר מכן שכשכתבה התורה מכל אשר יעשה מגפן היין, ריבה כתוב את כל הדברים היוצאים מן הגפן. וכיוון שהכתוב מעט וריבה, אומרים שריבה כתוב את הכל חוץ מדבר אחד שנתמעט, וכאן לגבי נזיר מהי ריבה, מה ריבה כתוב ריבה כל מילי, את כל הדברים היוצאים מן הגפן. ועלים ולולבים בכללם, ומהי מיעט, מהו הדבר שנתמעט מהמיעוט של המילים מיין ושיחר יזיר, מיעט שבישתה, זמורות הגפן עצמם. והוא הדין עלים קשים שאינם ראויים לאכילה, שהם בכלל שבישתה, ואין נזיר נאסר בהם. ומה שריבה רבי אליעזר, עלים ולולבים, היינו עלים רכים הראויים לאכילה, כך אומר השיטה המקובצת. ורבנן דרשי, רבנן דורשים את התורה בצורה של כלל ופרטי, כלל ופרט, ולכן דורשים את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי איסורי נזיר בצורה אחרת, שכשכתבה התורה, מיין ושחר יזיר הרי פרט, משום שמשמע שרק יין ושחר אסורים לנזיר ולא כל מה שיוצא מן הגפן. אחר כך כשכתבה התורה מכל אשר יעשה מגפן היין הרי כלל, משום שמשמע שנזיר אסור בכל מה שנעשה מן הגפן. כשכתבה התורה אחר כך מחרצנים ועד זג, הרי חזר ופרט. שוב כתבה התורה פרט, משום שמשמע שרק חרצנים וזג אסורים לנזיר. וכיוון שיש בפסוק פרט וכלל ופרט, אי התדן, אין התדן לרבות אלא דברים שהם כעין הפרט, שדומים לפרט. ולכן סוברים רבנן שאין הנזיר אסור אלא בדברים שהם דומים לפרטים שהתפרשו בתורה. מה הפרט שמפורש בתורה שאסור לנזיר הוא פרי ופסולת פרי? ולכמן בגמרה, התבאר אילו מהפרטים שנאמרו בתורה נקראים פסולת פרי. אף כל דבר שהוא פרי לרבות ענבים שהם עדיין בוסר, שלא נגמר בישולם. ושיעורם כגודל של פול הלבן, כאמור במסכת ברכות דף למדווה ועמוד ב'. וכל דבר שהוא פסולת פרי, לרבות ענבים שהתליעו אסורים לנזיר, אבל עלים ולולבים שאינם פרי ואינם פסולת פרי מותרים לנזיר. שואלת הברייתא, אי, אולי אפשר לדרוש כך, מה הפרט שמפורש בתורה שאסור לנזיר הוא פרי גמור, אף כל דבר שהוא פרי גמור אסור לנזיר, אבל פרי שאינו גמור כגון בוסר, לא נרבה, ויהיה מותר לנזיר. משיבה הברייתא, אמרת, אם נדרוש כן ונמעט בוסר, מה הניח לך כתוב במשמעו שלא אמרו? איזה דבר שהוא כעין הפרט, דומה לפרט, לא נכתב במפורש בתורה ולומדים אותו מפרט וכלל ופרט? אם תאמר שמרבים ענבים לחים ויבישים, אקטיבי, הרי הם כתובים במפורש בפסוק, שהם אסורים לנזיר. ואם תאמר שמרבים יין וחומץ, אקטיבי, הרי הם כתובים מפורשות בכתוב. אלא ודאי שאין עליך לדון מהדרשה, כלשון האחרון שמרבים רק את משהו פרי גמור וממעטים בוסר, לא לומדים כך, אלא כלשון הראשון, שמרבים כל משהו פרי ופסולת פרי, ואף בוסר הוא בכלל פרי, ואותו אנו מרבים מפרט וכלל ופרט, שזה אסור על הנזיר. ועוד שואלת הברייתא, כפי שמבאר התוספות בדיבור המתחיל ומאחר, ומאחר שסופינו לרבות כל דבר שיוצא מן הגפן, מלבד עלים ולולבים, מה תלמוד לומר, מדוע כתב הפסוק מחרצנים ועד זג שהוא פרט, אחרי הכלל? הרי גם אם היו כתובים שני הפרטים ביחד, ואחר כך היה כתוב הכלל, היינו למדים שהכלל בא לרבות רק את משהו כעין הפרט, כיוון שבשלב זה הבינה הברייתא שגם כשיש רק פרט וכלל, אנחנו מרבים רק את משהו כעין הפרט. משיבה הברייתא שאם היה כתוב רק פרט וכלל, לא היינו מרבים רק את משהו כעין הפרט, אלא היינו מרבים את הכל. וזה נלמד מפסוק זה שהפרט השני נכתב אחרי הכלל כדי לומר לך שכל מקום שאתה מוצא פרט וכלל שאין אחריהם פרט נוסף, אי אתה רשאי למושכו ולדונו, שבא הכלל לרבות רק את משהו כעין הפרט, אלא נעשה הכלל מוסף על הפרט, ובא לרבות את הכל עד שיפרוט לך הכתוב פרט נוסף אחרי הכלל, כדרך שפרט לך בנזיר, שכתוב מחרצנים ועד זג שהוא פרט נוסף, רק משום שיש פרט וכלל ופרט, אנחנו אומרים שלא בא כתוב לרבות אלא כעין הפרט, וכמו כן בכל מקום, רק אם כתוב פרט אחר הכלל, יש לדרוש שהפרט ממעט את הכלל ולא בא הכלל לרבות אלא כעין הפרט. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, שנינו בברייתא מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי. כלומר שבתורה מפורשים פרי ופסולת פרי שאסורים לנזיר, והברייתא מרבה עוד פרי ופסולת פרי שגם הם אסורים לנזיר. מבארת הגמרא פרי המפורש בתורה שאסור לנזיר מהו ענבי, ענבים, שנאמר, ענבים לחים ויבישים לא יאכל. פסולת פרי המפורשת בתורה שאסורה לנזיר מה היא? חומץ, שנאמר חומץ יין וחומץ שאיחר לא ישתה. אף כל פרי, הפרי שהברייתא מרבה שגם הוא אסור לנזיר, מה היא? מה זה? גוארקי, ענבים שהם עדיין בוסר. כך מפרש התוספות בדבור המתחיל גוארקי, והמפרש מפרש שהם ענבים דקים שגדלים בין ענבים גדולים. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא, אף כל דפסולת פרי, פסולת הפרי שהברייתא מרבה שגם היא אסורה לנזיר מהי, אמר אף כהנא להטויי, זה בא לרבות אינווי דיכרין, ענבים שהתליעו, ויש מפרשים ענבים שהכתה בהם החמה בעודם מחוברים לגפן, והיינו ענקו קולות ששנינו במסכת אורלה פרק א' משנה ח' שאסורים באורלה. מקשה הגמרא שעדיין יש מילה בפסוק שהברייתא לא דרשה, מדוע צריכה התורה לכתוב מחרצנים ועד זג לא יאכל, ולא מספיק לכתוב חרצן וזג לא יאכל. בגרסת התוספות בקושיית הגמרא מחרצנים ועד זג למה לי? תרצת הגמרא מרבינה, המילה ועד באה להטויי דבין הביניים, לרבות ענבים קטעים שגדלים בין ענבים גדולים ואינם עתידים להתבשל, משום שאינם רואים פני חמה, גם הם אסורים לנזיר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל דבין, למרות שכבר הבינו שגם בוסר, שהם ענבים שלא הבשילו אסורים לנזיר, בכל שכן שבין הביניים שהם ענבים שהבשילו קצת, יהיו אסורים, מכל מקום בין הביניים יותר גרועים מבוסר, משום שהם לא יבשילו יותר לעולם, מה שאין כן בוסר שעתיד להבשיל ולהיות ענבים גדולים, פחות גרוע מהם. ועוד שלולי הריבוי הזה היינו מרבים מכעין הפרט, היינו מרבים את בין הביניים ולא בוסר, ולכן צריך את שני הריבויים. כאמור כך בתוספות בדיבור המתחיל, דבין, תוספות הנמצא בדף למד ה' עמוד א'. מביאה הגמרא את דברי הברייתא כדי להקשות מהם על רבי אלעזר בן עזריה במשנתנו. אמר מר, אמר החכם הברייתא לאל שאלה, אי, אולי נדרוש כך, מה הפרט שמפורש בתורה הוא פרי גמור? אף כל פרי גמור יהיה אסור לנזיר, למעט בוסר שאינו פרי גמור, והשיבה הברייתא, אמרת, אם כן מה הניח הכתוב במשמעו שלא אמרו בפירוש, בשביל מה צריך את הריבוי מפרט וכלל ופרט? אם הכל כתוב במפורש בכתוב, אם תאמר הריבוי מפרט וכלל ופרט זה בשביל ענבים מלכים ויבישים, אקטיבי, הרי הם כתובים במפורש, אם בשביל יין וחומץ, אקטיבי, גם הם כתובים במפורש. אלא ודאי שאין עליך לדון כלשון אחרון שבא למעט בוסר, אלא כלשון ראשון שבא לרבות בוסר וענבים שהתליעו. ועוד שואלת הברייתא, ומאחר שסופינו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר, מחרצנים ועד זג, מדוע צריך לכתוב פסוק זה אחרי הכלל? משיבה הברייתא לומר לך שכל מקום שאתה מוצא פרט וכלל בלי פרט נוסף אחרי הכלל, יהיה אתה רשאי למושכו ולדונו שהכלל מרבה רק את משהו כעין הפרט. אלא נעשה כלל מוסף על הפרט ובא לרבות הכל, עד שיפרוט לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנזיר פרט נוסף בפסוק, מחרצנים ועד זג. מקשה הגמרא ולרבי אלעזר בן עזריה דקמוקים להי, שמעמיד את הפסוק הזה מחרצנים ועד זג לדרשה אחרת, לומר שנזיר אינו חייב באכילת חרצנים וזגים עד שיוכל שני חרצנים וזג, כמבואר במשנתנו, פרט המינלי, כיצד ידרוש כאן בנזיר פרט וכלל ופרט, הרי הפרט האחרון אינו מיותר לדרשה הזו, כיוון שהוא נצרך ללמד, שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים, וזג אחד. מתרץ את הגמרא שאכן רב לזר בן עזריה סבר לה, כי רבי אלעזר דדריש מעט וריבה, שדורש את הפסוקים הללו במיעוט וריבוי בלבד, ולא בפרט וכלל ופרט, ולכן סובר שלא מרבים מהפסוק רק דבר שהוא כעין הפרט, אלא יש לרבות הכל, וחייב גם על עלים ולולבים. וכמו כן, הסבור הבלזר בן עזריה. והיא בית אימה, ואם תרצה, אמור תירוץ נוסף, שרבי אלעזר בן עזריה סובר כרבנן, שמהפסוק מחרצנים ועד זג לומדים, פרט אחרון, ומפסוק זה דורשים שני דינים, האחד, דורשים בפרט וכלל ופרט, שאינו חייב אלא על אכילת פרי או פסולת פרי, ולומדים שבמקום שיש רק פרט וכלל, אנחנו מרבים הכל, והשני שאינו חייב באכילת חרצן וזג עד שיוכל שני חרצנים וזג. דאיסל כדאי תח, כי אם תעלה על דעתך לומר שהפסוק בא להשמיענו רק כדי אמר רב לזר בן עזריה שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג, לכתבי רחמנה להאי מחרצנים ועד זג הבי פרטי. הייתה צריכה התורה לכתוב את הפסוק הזה מחרצנים ועד זג עם שאר הפרטים שנכתבו קודם הכלל. ולמה הלכת הקט ויבטר כלל? ואיזו הלכה באה התורה להשמיענו בזה שכתבה פסוק זה אחרי הכלל, שמע מינה, אלא ודאי שבא הפסוק גם להשמיענו את הלימוד של רבנן, למדיינה בכלל ופרט, שיש לדון כאן פרט וכלל ופרט, ואינו חייב אלא על דבר שהוא כעין הפרט, דהיינו פרי או פסולת פרי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ד, במסכת נזיר, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שאמר הריני נזיר על מנת שיש בקרי הזה מאה קור ומצאו שנגנב, האם נזיר ומדוע? שאלה שנייה, מדוע הביאה הגמרא את דברי רבי טרפון מברייתא ולא מה מפורש במשנתנו? התשובה בראש. שאלה שלישית, כיצד שייך שיהיו במקרה כגון במשנתנו תת נזירויות על אדם אחד? שאלה רביעית, מה עם חרצנים ומה עם זגים? שאלה חמישית, כיצד מדויק ממשנתנו שאין עלי ולולבי הגפן אסורים? והשאלה האחרונה, מהו פרי, מהו פסולת פרי, מהו אף כל פרי, ומהו אף כל פסולת פרי? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף ל"ד, במסכת נזיר, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום. מיד לאחר הפתיח המוזיקלי הבא, נלמד את שתי המשניות במסכת עירובין. ויבוא היו למקרו ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביא שבשמיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים משנה יומית אוחזים אנו במסכת עירובין, פרק ז' משניות ח' וט'. משנה ח', המשנה מבארת מהו שיעור האוכל הנדרש לשיתוף. שואלת המשנה כמה הוא שיעורו של שיתוף מבואות וכן של עירוב חצרות. עונה המשנה, בזמן שהם מרובים, אם בעלי הבית מרובים, יהיו כמה שיהיו, די להם במזון שתי סעודות לכולם. אף על פי שאין בכך לכל בעל בית, אלא כלשהו, ובזמן שהם מועטים שמספר בעלי הבתים הוא קטן, די להם בכגרוגרת להוצאת שבת, אוכל בשיעור גרוגרת העיניי ואישה, שהוא השיעור שמתחייבים עליו משום מלאכת הוצאה בשבת, לכל אחד ואחד מבעלי הבתים. מסכת עירובין פרק ז' משנה ט'. המשנה מביאה תנא המקביל את הצורך בשיעורים הנזכרים. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שנדרש לעירובי חצרות, השיעור האמור בתחילת העירוב. בשעה שחל העירוב לראשונה, דהיינו בתחילת השבת הראשונה משהונח. אבל בשערי עירוב, עירוב שכבר חל ולאחר מכן התמעט, הרי הוא כשר בכל שהוא בלבד שלא יכלה לגמרי. ולא אמרו לערב בחצרות שלא חייבו חכמים לעשות עירובין בחצרות שנשתתפו כבר במבוי, אלא כדי שלא לשכח את התינוקות, כדי שלא תשתכח תורת העירוב מהדורות הבאים. שהילדים הדרים בחצרות ואינם רואים את השיתוף, יחשבו שמותר לטלטל בין בתים לחצרות בלא שום תיקון. כלומר, כיוון שהעירובין שבחצרות אינם נצרכים אלא מטעם זה ולא מטעם עיקר היתר הטלטול, הקלו בהם להכשיר שיערי עירוב בכל שהוא. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ה' באדר, תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, את דפינו היומי, דף ל"ד, במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופו ונאור המהליה מחר, יום שני, ו' באדר תשפ"ג, ונלמד את דף ל"ד, במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלידי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.